שלומך קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש בעיר הגולה. מת רבנו המהר"ל מפראג בבאר השישי בעמוד קי"ד בעמודה הימנית. כן, בעמודה הימנית למטה. דיבור המתחיל עוד. עוד מקשה. דתנא דבי אליהו, רבי נתן אומר, כל היישוב כולו תחת כוכב אחד יושב, שהרי אדם נותן עיניו בכוכב, הולך למזרח, עומד כנגדו, לארבע רוחות עולם עומד כנגדו. מכלל, היישוב תחת כוכב אחד יושב. כן, זאת אומרת, יוצא, ככה אומר התנא דבי אליהו, ובא בגמרא, שהיישוב, דהיינו איפה שבני אדם יושבים בכדור הארץ, זה מקום קטן. לעומת הכוכבים שהם גדולים מאוד, והראיה זה שמפת השמיים לא משתנה ממקום למקום. אדם עובר ממקום למקום בעולם, ועדיין תחת כוכב אחד עומד. ומה שאמרו כאן, תדע, אדם נותן עינו בכוכב אחד, הולך למזרח, עומד נגדו, וכן ארבע רוחות עומד נגדו, אין הפירוש שהכוכב עומד נגדו כמו שהיה עומד בדרום, כך עומד בצפון, שדבר זה אי אפשר. ברור שהזווית השתנתה, ואילו במעט, שדבר זה ידוע, כי כאשר אדם בדרום נראים אליו, כוכבי דרום עומדים על האופק גבוה הרבה, וכשהולך לצפון, אין הכוכב ההוא נראה אליו לגמרי. אבל אין הגורם הזה מה שנתרחק מן הכוכב, אבל הגורם הזה הוא שהארץ כדורית. ודבר זה הוא גורם שכאשר הוא בדרום, כוכב הדרומי נראה אליו גובהו הרבה על האופק, וכאשר הוא בצפון הוא נסתר מעיניו. וזה שאמר, אדם נותן עיניו בכוכב, הכוכב עומד נגדו, הולך בכל ארבע רוחות הכוכב עומד נגדו, רצה לומר, כאשר תסלק מה שגורם כדוריות הארץ, כמו שהתבהר, ימצא אליו הכוכב בשווה. ואם לא היה זה, שכל היישוב תחת כוכב אחד, לא היה זה כך. טוב, זה... האגדה הזאת, שדברת על אדם שהולך לארבע רוחות העולם, היא אגדה שמניחה שהארץ שטוחה. נכון? לא כדורית. אלא מה? אומר לך המדרש, בהנחה שהארץ שטוחה, אז מפת השמיים לא משתנה. מאחר והארץ כדורית, מפת השמיים משתנה. מובן? זה מה שהוא אומר. עכשיו, מה זה חשוב הדבר הזה? זה בא לומר שבעולם של חז"ל, הארץ שטוחה. בעולם של האסטרונומיה, הארץ כדורית. וזאת למה? בגלל שעולמו של האדם הוא עולם ישר. איך אני אומר? לך ישר לפניך. לכאורה, הביטוי הזה הוא חסר משמעות. מה זאת אומרת לך ישר? אתה הולך עקום, לא? תמיד הולכים עקום, כי הארץ כדורית. אבל בעולמו של האדם יש רוחות השמיים מעלה ומטה. והרי היה שזה כך, שהרי בני אדם המציאו דבר שהוא לא נכון מבחינה אסטרונומית, והוא קו התאריך. יש קו שעובר בכדור הארץ בין הכותב הצפוני לכותב הדרומי. כשעוברים את הקו הזה מצד לצד, מחליפים יום. לכאורה למה? הרי זה רק פיקציה, כלומר אין שום נתון אסטרונומי שמחייב ציור של קו כזה. אבל צורכי עולמו של האדם מצריכים שימצא הקו הזה. כאילו האדם זקוק למזרח מוחלט ולמערב מוחלט. ואת המפגש בין המערב המוחלט למזרח המוחלט קבעו בקו התאריך הבינלאומי. עד כאן מובן מה שאני אומר? יפה. כן. למה? המבקרי חז"ל אין להם שם שום ידע של המאה ה-21, כי הם חיו בזמנו של המהר"ל, כלומר במאה ה-17.
וגם מי שחב בקופה של המהר"ל, לא פתאום שכולם ידעו כבר
לא, לא, כולם ידעו שארץ כדורית באותם הימים. מה? לא, 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 זה לא נכון. זה שהארץ כדורית זה דבר שהיה ידוע עוד מימי היוונים הקדמונים. בסדר? זה דבר שלא, שכבר אירוסטוטנס כבר בדק את ההיקף של כדור הארץ, מדד אותו. בקיצור, ידעו שהארץ כדורית. מצטער. מה? המשך דבריך. לא, ידעו כל אנשי המדע בעולם, ידעו את זה. אה? גלילאו טען משהו אחר. הגלילאו לא טען שהארץ כדורית, כי את זה ידעו לפניו. מה שגלילאו טען זה שהארץ מסתובבת. לא, זה לא מה שהוא טען. זה שהארץ מסתובבת השמש, זה קופרניקוס אמר. מה שגלילאו אמר זה שהארץ מסתובבת מסביב לעצמה, יש לה ציר. בסדר? זה אף על פי כן נוע תנוע, שהארץ מסתובבת מסביב לעצמה. זאת הייתה הטענה של גלילאו. זה באמת עד גלילאו, לא ידעו כולם, אבל זה שהארץ כדורית זה דבר שכולם ידעו אותו. בסדר? בבקשה. אצל רש"י זה לא בא לידי. רגע. אצל הרמב״ם זה ועוד דרך מקבל ביטוי. הרמב״ם ידע שהארץ כדורית. רש"י באמת לא כותב בשום מקום שהארץ כדורית, אפילו משתמע מרש"י שאצלו הארץ שטוחה. אבל זה שהארץ שטוחה אצל רש"י, זה מה שמסביר לך המהר"ל, כי רש"י מדבר על המהות. אם תסלק את כדוריות הארץ, תקבל ארץ שטוחה שכולה עומדת תחת כוכב אחד. זה מה שהוא אומר. כי חז"ל מדברים על המהות, המהות האנושית, אפשר לומר, עולמו של האדם, ולא העולם המדעי. זה הכל.
אבל
בתכלס,
כשאנשים ביטו, בזמנו, עולם של כוכב הצפון.
לא הבנתי, ראה, סירה, על מה אתה מקשה?
לא, אני אומר שמה ש...
לא, 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 זה, המציאות שדיברו עליה חז"ל, אני כבר לא יודע מה אצלך דיברו חז"ל. לא, לא נכון, מה, ברגע שאנשים עברו את קו המשווה, כבר לא ראו את קו כוכב הצפון. ברגע שאתה עובר את קו המשווה, אתה לא רואה את כוכב הצפון. היה להם שם מה שנקרא הצלב הדרומי ועוד כל מיני דברים כאלה, כן. לא, זה הקושיה כאילו לא כתובה, אבל היא מובנת מאליה. שלכאורה אנחנו רואים שהאדם עובר ממקום למקום בכדור הארץ, הוא רואה מפה שונה של השמיים. אז מה אתה אומר? כל היישוב תחת כוכב אחד עומד. הוא אומר שמה שאם אתה הולך ממקום למקום, אתה רואה את אותה מפת שמיים. אז זה לא נכון. אתה עובר ממקום למקום, אתה רואה מפה אחרת. הרבה פעמים תראה למשל על ציורי מפות השמיים, כתוב, במקום פלוני רואים את השמיים כך.
כן, אבל הם לא שאלו את השאלה, את הבעיה.
כאילו, המהר"ל כותב את... המהר"ל, לא, הוא מקצר, הוא מקצר. הוא מקצר בדברי. כן. עוד. תשמע, שם כתוב. עגלה בצפון והקרב בדרום, וכל היישוב... מה?
עגלה,
עגלה, סליחה, אתה צודק. עגלה בצפון ועקרב בדרום, וכל היישוב אינו יושב רק בין עגלה ועקרב, וכל היישוב אינו רק שעה אחת ביום. תדע שבחמש חמה במזרח, ובשבעה חמה למערב, חצי שש וחצי שבע חמה בראש כל אדם. יוצא לפי זה שכל היישוב של בני אדם נמצא ב... מרחק של שעה אחת. היום אנחנו יודעים שזה ממש לא נכון. יש בני אדם לכל אורך 12 אזורי השעון, נכון? אז אבל כאן הגמרא אומרת, הנה זה הכל, כל היישוב תחת תחת שעה אחת. ואין הפירוש שנחמה הולכת נגד היישוב רק שעה אחת ביום, שכיוון שארץ כדורית הולכת נגד היישוב 12 שעות, כפי אורך היישוב, לא שרה מן היישוב. וידוע, דבר זה ידוע, כי הגולת חצי היום במדינה המזרחית, אין חצי היום במדינה המערבית. אם כן, איך אמר שכל היישוב כולו אינו רק שעה אחת ביום? מעביכי חז"ל לא יודעים אסטרונומיה? יש להניח אגב שחז"ל ידוע על הדברים האלה. כן, הרי לפי, למשל יש משנה במסכת עבודה זרה, שאם אדם מוצא פסל, הוא לא יודע אם זה פסל של עבודה זרה, ואז הוא אסור בשימוש, או סתם פסל, ואז הוא מותר בשימוש. אז יש כל מיני סימנים שמופיעים במשנה כדי לדעת שזה פסל של עבודה זרה. אחד הסימנים זה אם הוא מחזיק כדור בידו, זה סימן שזה עבודה זרה. למה? כי מחזיק כדור בידו פירוש הדבר שהוא מולך על העולם. מה? פנטוקרטור, כן, שולט על הכל. או זה כמו אטלס, כן? אטלס גם כן מחזיק את כדור הארץ.
זה לא כדור הארץ, זה השמיים.
מה, עם אטלס? הוא מחזיק את השמיים? וואלה, לא יאומן. טוב, אבל פנטוקרטור מחזיק את כדור הארץ, יש דבר כזה. בסדר. אתה בטוח שזה השמיים?
זה רק לא. זה מסופה להחזיק לא
מה זה? לא, לא, זה פרומטאוס, אתה מתבלבל. שוכח. קצת בקיאות בעבודה זרה, בבקשה. אבל הפירוש הוא, אף על גב שכל מקום ומקום יש לו חצי יום מיוחד בפני עצמו, אין לומר שהיישוב הוא 12 שעות ביום, כיוון שחצי יום של מדינה זו אינו חצי יום של מדינה אחרת, ומכיוון שנחמה מהלכת בגובה השמיים נגד ראש בני האדם, וכל מדינה ומדינה רק שעה אחת מן חצי שישית עד חצי שביעית, מבנה חצי שישית ואחר חצי שביעית אינו נחשב שהולך נגד היישוב, כיוון שהחמה הוא במזרח ובמערב בצדדים, ולא נחשב שהחמה נגד היישוב שהוא הארץ שהיא באמצע. רק כאשר החמה בגובה השמיים נגד ראש האדם, כי אז החמה היא באמצע השמיים, ואז נחשב החמה נגד היישוב שהוא באמצע. כלומר, שוב האמירה של חז"ל לפי המהר"ל איננה אמירה מדעית, אלא אמירה מהותית. סליחה. מתי אני אומר שהשמש, למשל, היא מעל השמיים, מעל האדם? כשהיא באמצע היום. אבל כשהיא בבוקר או אחרי הצהריים, אז זה כאילו היא לא מעלינו, היא בצד שלנו. אז מעלינו היא רק שעה אחת, שזה חצי שש וחצי שבע. ואם תאמר, אם כן, אין ראוי שיהיה נחשב שהחמה עומדת בגובה רק רגע אחד, אז אם כבר, אז אל תגיד לי שעה, תגיד לי חלקיק שנייה. יש חלקיק שנייה שבו השמש מעלינו. קצת לפני, קצת אחרי זה כבר לא. והוא רגע עמידת השמש לתכלית הגובה. אבל אין שיעור חכמים כך. כלומר, הנקודה, חכמים לא מכירים מה זה נקודה. חכמים יודעים מה זה נקודה קצת עבה. האם מישהו מכם ראה אי פעם נקודה? ראית פעם נקודה? אני שואל אותך אם פעם ראית נקודה. כן? לא נכון. מעולם לא ראית נקודה, נקודה אין לה אובי. אין אובי לנקודה. לכן כל מה שראית, ראית קטם. קטם קצת גדול, ואמרו זה כאילו נקודה, אבל זה לא נקודה. נקודה זה לא ניתן לראות בכלל. נכון, בדיוק, בדיוק. אז זאת אומרת שחכמים כשמדברים על אמצע, הם לא מדברים על נקודה ללא התפשטות, אלא התפשטות. נקודת הזמן שמהווה התפשטות היא של, היא של שעה אחת.
למה זה חשוב לנו כל המדע הזה?
זה בדיוק מה שהוא רוצה לומר, שזה לא חשוב לנו. לעילוי נשמת שלמה זלמן בן יוסף ורחליה. לא, זה בדיוק מה שהוא רוצה לומר, שאצל חז"ל לא הידיעה המדעית היא החשובה, אלא הידיעה המהותית. למשל, הידיעה הזאת שהשמש היא רק שעה אחת מעל היישוב, זה בא להקטין את היישוב. להגיד לך, אתה חושב שיישוב בני אדם זה חשוב? זה לא כזה חשוב. השמש עומדת מעל ראשנו רק שעה אחת. לא, זה ביטוי של ענווה. ביטוי, יש משמעות ערכית. איזה. מובן מה שאני אומר? כן, בדיוק. כן, כן. זה כדי להגיד לנו משהו שמביא לנו ענווה. גם בימינו, למשל, היום יודעים שכדור הארץ הוא רק כמו אבק דק בתוך קוסמוס אדיר. גם זה נותן ענווה לאדם. בסדר? אבל אין שיעור חכמים כך, אז אם כן, לכן, נקודה בזמן אצל החכמים זה שעה שלמה. איפה רואים את זה? שהרי לעניין הקרבת תמיד בין הארבעים, שבדרבים, אין נחשב שחמה במערב רק בחצי שביעית. הרי התורה אומרת, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. מה זה בין הארבעים? אז הוא אומר שזה לא נכון, להלכה לא. רגע, בין הארבעים זה אחרי הצהריים, זה נקרא בין הארבעים. אחרי הצהריים. אבל מתי מתחיל אחרי הצהריים? היה אפשר להגיד, אפסילון אחרי חצות היום. אבל ההלכה לא כך. ההלכה אומרת חצי שעה אחר כך. זאת אומרת שעדיין כאשר השמש קרובה לאותה נקודה, זה נחשב שהיא מעלינו. אלא רק אחרי חצי שעה, אפשר כבר להגיד זה בין הארבעים. השמש התחילה לנטות. כי בעולמו של האדם רק אז זה מתחיל להיות מורגש. נכון, לכן מנחה זה בחצות וחצי שעה. וכן, לעניין תפילת מנחה, הנה הוא כותב. לא נחשב שהחמה היא במערב עד חצי שבע. לא כאשר עברה השעה השישית. שזה לכאורה היה צריך להיות מספיק, כן? כדי להיקרא בין הארבעים. ודבר זה על פי החוכמה. כי הזמן הוא מדובק ואין הזמן נחלק, רק מדובק הוא. מה פירוש דבר? מדובק, רציף. הזמן הוא רציף. ואם הזמן היה עשוי מחלקיקי זמן, כמו שלמשל המותקה להם ינצבו, שיש אטומים של זמן, אז ברגע שעבר אטום אחד של הזמן, אתה כבר אחרי הצהריים. אבל אמר, וזה פיקציה, מצד האמת, הזמן הוא דבר רציף. לכן אתה לא יכול להגיד שעבר חצי היום, עד שאתה לא רואה שינוי מורגש. והשינוי המורגש הוא אחרי חצי שעה. מובן? ולפיכך דיבוק סוף שש של תחילת שבע, סוף שש של תחילת שבע, ואין כאן, מה זה אגב שש? מה זה שעה שישית? לא. שעה שישית זה בין 11 ל-12, בבוקר. בסדר? זה נקרא שעה שישית. בממוצע. בסדר. ואין כאן עדיין השתנות זמן. ואין חילוק בזמן בין סוף שש לתחילת שבע. אבל אין דבוק סוף שש לסוף שבע, כי זה נחשב ריחוק. כלומר, 1 חלקי 12 של היום, זה כבר נחשב לריחוק. ולכך, אחר חצי שבע הזמן מתחלק, ולא נחלק תחילת שבע מסוף שש. וזה טעם דברי חכמים שאמרו שזמן תפילת מנחה, שהוא אחר חצי שבע, ולא יחלק סוף שש להיות חצי היום, מפני שהזמן מדובק. ואמר שזמן שראוי שיהיה מתחילת שבע הוא אחר חצי שבע, שאז הזמן נחלק. וכמו כך בעצמו, המקום הוא מדובק. כן, בדיוק שאמרת שהזמן הוא רציף, גם המקום רציף. וכאשר השמש עומד בחצי השמיים, לא נחשב שעברה חצי שמיים, עד שעברה כמו שיעור מעלה חצי שעה מנקודת הגובה. שאז משתנה מקום החמה לומר שהחמה במערב. מה זה הרי השם? ולא יאמר שהחמה במזרח, רק קודם חצי שש, שאין כאן דיבוק לומר שדבוק תחילת שש אל סוף שש. ולפיכך אמרו שהיישוב הוא שעה אחת, הוא שעת עמידת החמה בגובה שהוא באמצע השמיים. וזה נחשב שהוא כנגד היישוב שהוא באמצע. ולא שיהיה כוונתם כלל שהיישוב כל כך גדול, חלק אחד מי"ב חלקים, מה שמהלך את החמה ביום, שדבר זה אינו. רק הכוונה פה שהחמה נחשבת שנכנסת אל היישוב שעה אחת ביום, מפני כי שעה אחת נחשב שהחמה באמצע השמיים, והאמצע נאמר עליו שהוא נגד היישוב. אבל באמת היישוב עצמו מתפשט להרבה שעות. עד כאן ברור? מה משה רבנו? כחצות הלילה, כן, כי הוא יודע שהצטגנני פרעו מבולבלים, כן. טוב, זה לגבי הקושיות שיש למבקרי חז"ל על האסטרונומיה של חז"ל. הנה, מתחילה עוד קושיה. אמר רבן יוחנן בן זכאי, מה התשובה השיב בת קול לאותו רשע? רשע זה הכוונה נבוכדנצר מלך בבל. בשעה שאמר העלה על במות... כתוב השיב. השיבה, כן. ברור, בת זה נקבה. בת קול זה נקבה. אבל כתוב כאן השיב. עכשיו, למה זה ככה? לא, יש עניין, זה טעות דפוס. כן, יכול להיות שהיה כתוב בית עם גרש, עם צ'ופצ'יק מעל הבית. כדי לחסוך באותיות. לפעמים בדפוס הישן היו חוסכים באותיות, או בכתבי יד, היו חוסכים באותיות, היו עושים צ'ופצ'יק. ואחר כך המדפיס השמיט את הצ'ופצ'יק. ואז יצא ישיב. כן, מה? לא, לא קמצנים. זה יצא להם ככה. זה מה שנקרא, הטעות היא בת אנוש. אררה אומנום אסט, אומרים בלטינית. הטעות היא בת אנוש. מה? כן, לא, זה לא מצד קמצנות. החיסרון באותיות זה בגלל שהיו צריכים לכתוב את זה בכתב יד. אתה צריך, למשל, אתה כתוב, א' למד, זה אמר לא. למה אתה כתוב? אמר לא. לא, אין לך... אתה צריך לכתוב את זה הרבה פעמים, אז אתה מקצר. מה? עם הספר. המציא את ראשי התיבות. עם הספר, מאיפה לקחת את הביטוי הזה? מהקוראן. הקוראן מכנה את היהודים ואת הנוצרים אהל אל-כיתאב, עמי הספר. אבל זה בגלל שהם חושבים, הם מעריצים את מה שכתוב. אנחנו לא עם ספר, אנחנו עם חי. עם אלוהים חיים, עם השם. טוב, אין בעד מה. אמר רבי יוחנן בן זכאי, למה כתוב רש עם צ'ופצ'יק ולא רבן? מאותה סיבה. ממה תשובה ישיבה בת קול לאותו רשע? בשעה שאמר העלה על במותיו אדמה לעליון. זאת אומרת שנבוכדנצר חשב שהוא יכול לעלות על גבי השמיים. הלל בן שחר, כן, זה מהמיתולוגיה לקוח. נו. מלאך מה? מלאך האור, כן. לא, אבל חזר מזה על נבוכדנצר נאמר. כן, האמת היא שמה בספר ישעיהו זה נראה שזה על מלך אשור נאמר בכלל. אבל, מה לעשות? טוב. בשעה שאמר אליה על במותיה ונמול עליון, יצאה בת קול ואמרה לו, רשע בן רשע. שימריד את העולם במלכותו. כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. ואם בגבורות? 80 שנה. שנאמר ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות? 80 שנה. מן הארץ עד לרקיע כמה הווה? מהלך 500 שנה. מה? אז אתה... שאתה חי מקסימום 80 שנה, אתה חושב שתעבור עד הרקיע? 500 שנה של הליכה. ועוביו של רקיע, כמה הווה? 500 שנה. ובין רקיע לרקיע, כמה? מהלה 500 שנה. וכן, בין כל רקיע לרקיע, 500 שנה. אך אל שאול תורד, אל ירקתי בור. עד כאן. כן, המדרש מראה הגאווה שיש לנבוכדנצר, שהוא חושב שיכול לעלות על הרקיע, כשהרקיע עוביו 500 שנה, אז בסוף אל שאול תורד, אל ירקתי בור, מגיע אל הקבר, אל השאול. עד כאן דברי האגדה. ובני האדם מבינים אלו הרקיעים, הנאמרים הם הגלגלים. כמו גלגל חמה ולבנה, כוכבים ומזלות. ולפיכך אמרו, כי לדעת רזל יש רקיע בין רקיע לרקיע. כי הרי מה אמרו? בין רקיע לרקיע יש 500 שנה. לפי האסטרונומיה הישנה, אין הפרש בין רקיע לרקיע. רקיעים דבוקים זה לזה. נכון? לפי האסטרונומיה הישנה, זו של תלמי. איך הסתכלו על העולם? אמרו שיש בעולם התחתון ארבע יסודות, שהם אפר, מים, רוח ואש. האפר זה כדור הארץ, המים זה האוקיינוסים, הרוח זה האטמוספירה, ויש עוד כדור של אש, בלתי נראית, שמקיף את כל האטמוספירה. מכאן ואילך מתחילים הגלגלים. מה זה הגלגלים? זה חומר חמישי, קווינטה אסנציה. כן? כלומר, חומר חמישי שעשוי כדורים כדורים, אחד בתוך השני, והסיבוב של הכדורים האלה זה גם מסובב את כוכבי הלכת שדבוקים בעובים. עכשיו, רואים שאצל חזל, זה לא כך. אצל חזל מניחים שיש רקיע אמצעי בין רקיע לרקיע. איזה מין אוויר כזה. אנשי המדע של ימי המהר"ל לא יכולים לקבל את זה. אומר, איך אתה אומר דברים כאלה? אומר המהר"ל, לא הבנתם בכלל על מה חזל מדברים כשהם מדברים על רקיע. אתם חושבים שכשחזל מדברים על רקיע הם מתכוונים לגלגלים. לגלגלים כמו אותם הכדורים שמקיפים את העולם. אבל כבר אמרנו לך שכל הדברים האלו הם טעות. כי הרקיע הנאמר פה אינו גוף ממושש. אבל הרקיע הוא תחילת העולם, וזה הוא עניין הרקיע הנאמר במעשה בראשית. זאת אומרת, רקיע פירושו ראשית המציאות. לא הרקיע הממשי שבתוכו נמצא כוכב הלכת. ורצה לומר כי שבעה הבדלים יש מן התחתונים לעליונים, כל כך מובדלים העליונים מן התחתונים. זאת אומרת, מה שאמרו שיש שבעה רקיעים, הם לא התכוונו לרקיע שהאסטרונומיה חוקרת, הם התכוונו להבדלים המהותיים. מה מבדיל בין תחתון לעליון? ומצאו שבעה הבדלים. ולכן אמרו שבעה רקיעים. אבל זה לא הרקיע, לא הגלגלים של בעלי האסטרונומיה. עד כאן מובן? טוב. וכל הבדל והבדל מן אלו שבעה הבדלים, הוא כמו הבדל מן הארץ, שהיא מן התחתונים, עד הרקיע, שהוא ההבדל הגמור. ולפיכך, לא קשיא מה שאמרו כי בין כל רקיע לרקיע, כך וכך. שאין כאן גוף ממומש, כי אין הרקיע הזה גשמי. וכן, כל הרחקים הנאמרים, אמרו 500 שנה, כאן, אין שיעור מורגש. זה לא דבר חושי. וכאשר יאמרו כי מן הארץ עד הרקיע 500 שנה, רצו לומר שיש לעולם מהות שיעור זה 500 שנה. כי כל כך הוא ההבדל בין זה לזה. כי לא דיברו חכמים כלל מרוחק המורגש, רק כל דבריהם מופשטים מן הגשמות. וכבר נתבהר זה פעמים הרבה, ובני אדם יחשבו כי כל זה נאמר על רוחק גשמי, ואין הדבר כך, ולפיכך טעו בדבריהם מאוד. כלל הדבר בזה, כי כל דברי חכמים הם מצד השכל. מה זה השכל? הכוונה המופשט. והם חושבים כי כל דבריהם, הם, כלומר מבקרי חז"ל, חושבים כי כל דבריהם של חז"ל הנאמרים בשיעור הגשמי המוחש. ועוד טעו בשם הרקיע הנאמר בדברי חכמים. כי הרקיע הנאמר בדברי חכמים כמו הרקיע הנאמר בתורה, ואין הרקיע הוא הגלגל. אבל שם הרקיע, שם הרקיע נאמר על המבדיל בין עליונים ותחתונים. שימו לב, אם כן, שלפי מהר"ל מפראג, כל פרשת בראשית איננה נתונה כלל לאפשרות של חקר מדעי. כלומר, המהר"ל לא היה מסכים לספרים שמסבירים באופן מדעי את פרשת בראשית. יש ספרים כאלה שנכתבו, בדורנו. כן? אבל המהר"ל חושב שאין לזה שום קשר. ועוד יתבהר זה, כי זה עיקר שלא הבינו הם, אלו שבעה רקיעים כמו שאמרנו. ודי בזה למבינים וליודעי מדע נכנסים בחדרי החוכמה הפנימית. בסדר? לכן, האם לפי המהר"ל יכולה להיות סתירה בין תורה למדע?
לא.
האם יכולה להיות לפי המהר"ל התאמה בין תורה למדע?
לא.
גם לא. לא סתירה.
ולא.
בדיוק. שתורה מדברת על נושא אחד, המדע מדבר על נושא אחר. ולכן כל הקושיות הכביכול מדעיות על חז"ל לא מתחילות, כי הם לא דיברו על זה.
כל המשפט הגדול בזה לא נכון?
לא, הוא לא אומר שזה לא נכון. הוא אומר, זה לא הנושא שהתורה מדברת עליו. כלומר, זה... השאלה, אם אני אשאל את המהר"ל, מה דעתך על המפץ הגדול? יאמר המהר"ל, זה לא העניין שלי, זה עניין של אנשי המדע. אם יתברר כנכון, נכון, לא נכון, לא נכון. בדיוק. זה מה שהוא בא להסביר. שאין קשר בין תורה לבין מדע. יש למשל ביטוי יוצא הנביא, כי גבהו שמיים מארץ, גבהו מחשבותיי ממחשבותיכם. מה זה כי גבהו שמיים מארץ? אפשר למדוד אם ככה. לא, זה לא קשור בכלל, זה כאילו זה ציורי, זה ביטוי של הבדלה מוחלטת, כמו משמיים וארץ, כך מחשבות השם, מחשבות האדם. בסדר? טוב. יש לנו עוד דוגמה לזה. אנחנו מתחילים כבר להבין את השיטה של המהר"ל בזה. בפרק כמה דיומא, דף כ עמוד ב'. מפני מה הקולו של אדם אינו נשמע ביום כדרך שנשמע בלילה? כן, אדם צועק בלילה, כולם שומעים אותו עד סוף השכונה, נכון? כל הערסים עם האופנוע, נכון? או עם החלונות הפתוחים של האוטו ורדיו בכל הקולות. ביום בקושי שומעים. כן? מה גורם להבדל הזה? אומרים חז"ל, מפני גלגל חמה שמנסר ברקיע כחרש המנסר בהו, שהמנסר בארזים. כן. זאת אומרת, כשמישהו מנסר בארזים, זה עושה הרבה רעש, אז אתה לא שומע שום דבר אחר. אותו דבר, ביום גלגל חמה מנסר, זה עושה הרבה רעש, לכן לא שומעים קולו של אדם למרחוק. לעומת זה בלילה, שגלגל חמה לא מנסר, אז כן שנשמע קולו של אדם למרחוק. והוא חיגרה דיומה לשמה. כלומר, האבק הזה, הנסורת של החמה נקראת בשם לה, שנאמר, וכל דיירי הרעה כלה חשיבין. שנאמר, וכל תושבי העולם כמו הלה נחשבים. אז לה זה השם של הדבר הזה. טוב, עד כאן. ואומרים, אז הם אומרים מי? מבקרי חז"ל. כי דעת חכמים שהחמה קורא הרקיע שהוא גלגל חמה, וחוזר הרקיע להתחבר. ולמחר חוזר לנסר אותו. כן, אז כאילו השמש, כן, השמש מנסרת את הגלגל, וכל פעם הוא מתרפא, כן? כלומר, מתרפא, כן? הוא מתקדם, הוא מתרפא. כמו שבמים, אתם רואים את השובל של המים, של האונייה. האונייה מנסרת, אז זה עושה גלים, אחר כך זה מתחבר בחזרה. אז אותו דבר גלגל חמה. ככה הם מבינים בדברי חכמים. וגם זה כמו שאר הדברים שאומרים עליהם, ואילו היה דעתם כך, היו אומרים, חמה מנסר בגלגל. אבל זה לא מה שכתוב בחז"ל, אפילו מבחינת הלשון, לא כתוב שחמה מנסרת את הגלגל, אלא שגלגל חמה מנסר. אבל כבר אמרנו לך למעלה, כי אין שם הרקיע נופל על התחלת העולם המבדיל בין עליונים, רק על התחלת העולם המבדיל בין עליונים ותחתונים. ומה שאמר כאן, כי החמה מנסר ברקיע, דע כי באו להודיע בזה עניין החמה ומהותה, כי היא מיוחדת מושלת בתחתונים. ומפני זה אמרו שהחמה מנסר ברקיע. כי דבר שהוא מושל על דבר, פועל בדבר ומבטל אותו, כי אין להם חיבור ביחד. ובר אמרנו לך, כי הרקיע הזה הוא התחלת התחתונים, ואין הרקיע הזה הוא הגלגל. ומפני כי הרקיע הזה מבדיל בין עליונים ותחתונים, על זה אמר כי תנועת החמה מנסר ברקיע, שכל מנסר מבטל ומסלק הדבר שהוא מנסר בו. כלומר, השמש זה עיקר המציאות של עולמנו, ולכן זה נחשב שזה מנסר, זה מהות. כן. ולכך אמר חיגרא דיומא לשמיה, רצה לומר שמנסר החמה ופועלת ברקיע, עד שיש כאן בחינת מה ברקיע שהוא ללא, שהוא ללא, כן, לא או לא, אותו דבר, לגמרי, במקום שהחמה מנסר. ואין דומה לשאר מנסר, אשר איש מנסר הדבר לגמרי ומבטל אותו, אבל זה מבטל אותו לגמרי, ולכך נקרא הנסורת לה. הוא מביא ראייה, דכתיב, וכל דיירי הרע, כלה חשיבין. אבל הקף מורה שיש דבר שהוא לה. ודבר זה, מה שהחמה פועלת ברקיע, דבר זה נחשב לה, או לא, כמו שהתבהר. ולפי גודל הפועל שהיא פועלת בעולם, ובזה אין בעולם השקט והנחה מכוח חמה שהיא פועלת, ולכך בשביל זה אין קולו של אדם נשמע מפני החמה שמנסרת ברקיע, רצה לומר גודל הפעולה שהחמה פועלת בעולם על ידי תנועת החמה. מה שאין כן בלילה, שלא מורגשת כל כך פעולת העולם, ולכן פתאום האדם מוצא את עצמו בריק, ולכן קולו נשמע. והמבין יבין שכל הדברים הנאמרים כאן הם ברורים, בכל הדברים האלו בין ספק כלל, ויורה זה המאמר שאחריו. כן, רואים במשך דברי חכמים, רואים שלזה הם התכוונו. עד כאן ברור? מישהו לא הבין? מה, למה אתה צוחק? טוב, תנו רבנן. ועכשיו, מה המאמר שאחריו? אלמלא כל גלגל חמה, היה נשמע כל המונה של מלכות רביעית. ואלמלא כל של מלכות רביעית, נשמע כל גלגל חמה. מה זה מלכות רביעית? רומא, כן? הרומאים עושים הרבה רעש. כן? בימי חזל, בימי התנאים, ברומא היו 2 מיליון אנשים. זה הרבה מאוד ביחס לערים של הזמן העתיק, וזה עשה הרבה מאוד רושם בעולם, גם על חזל, אבל גם בעולם. רומא עשתה רושם ענק, אדיר. ולכן, אומרים חזל, עושים הרבה רעש. מלכות הרביעית עושה הרבה רעש. כל המונה של רומי, זה נקרא. אז כל המונה של רומי, זה מכסה על גלגל חמה. וגלגל חמה מכסה על המונה של רומי. כלומר, זה שני רעשים שמתחרים זה בזה. כן. וגם דברים אלו נראים זרים ורחוקים מאוד. בעיני מי? מבקרי חז"ל. כן. מבקרי חז"ל הם אומרים, איזה שטויות זה. מה... וביאור עניין זה, כי החמה יש לה ממשלה ומלכות בעולם התחתון, ותנועתה ברקיע השמיים הוא יציאה שלה אל הפועל. ויציאת כוח שלה אל הפועל. והוא כל החמה, כמו שהתבר לפני זה, לא כל ממש, שהרי כתיב, בלי נשמע קולם, נאמר על הרקיע, נכון? יום ל... כתוב, והוא כחתן, השם מספר מגדל גדולה, ומעשי אדם מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר ולילה... והבדעת, אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. אז נאמר אף שמה על גרמי השמיים, שהשמש עושה הרבה מאוד רעש ולא שומעים את הקול. הסימן שזה לא קול גשמי, אלא זה היציאה מן הכוח אל הפועל, קוראים לזה קול. מה יוצא אל הפועל? מלכות השמש, ממשלת השמש. השמש באמת מושלת בעולם. אם השמש הייתה נכבדת לרגע, היינו הולכים לאיבוד לגמרי. כל החיים על פני כדור הארץ היו נעלמים. גם כדור הארץ היה נעלם. אז מה שהוא אומר כאן, כי החמה יש לה ממשלה ומלכות בעולם התחתון, ותנועתה ברכי השמיים הוא יציאת כוח שלה אל הפועל. והוא כל החמה, כמו שהתבר לפני זה, לא כל ממש. שערי כתיב, בלי נשמע קולם. רק כי הקול שנאמר כאן רצה לומר כוח פועל של החמה, כמו שהתבר לפני זה. ומלכות רביעית, רומא, גם כן יש לה ממשלה והתגברות המלכות בעולם. הרי מי זה המלך של העולם? רומא היא המולכת בעולם. הרי ידוע שהיו עוד מלכויות חוץ מרומא. נכון, אבל זה לא היה כזה רציני. מה שקבע את אופייה של התרבות האנושית, זאת רומא. לכן הרומאים גם היו מודעים לכך שהם מושלים על העולם כולו. לא על העולם כולו מבחינה גיאוגרפית. הם לא הגיעו לגרינלנד ולא לאמריקה. אבל הם משלו על העולם, על מה שהיה אז העולם. מה? כמו אמריקה של היום, שזה בעצם מעצמת העל. אז מה, וכי אמריקה שולטת בכל מקום בעולם? לא. אבל זה מעצמת העל, זה בדיוק זה. רומא זה המלכות. שלום. אחרי בבל, פרס ויוון. בבל, פרס, יוון, רומא. כן? יריבי. גם כן יש לה ממשלה והתגברות המלכות בעולם. וזהו גם כן כל... מלכות רביעית. ואומר כל המונה של מלכות רביעית, כי ריבוי הממשלה שלהם, זהו תוקפם וכוחם. כן, הרי מה מייחד את רומא? הריבוי. מיליונים רבים של אנשים תחת ממשלת רומא. זהו תוקפם וכוחם. והתבאר זה אחר כך. הרי כי שניהם יש להם עניין אחד משותפים. הוא הממשלה בעולם. אז כמו שהשמש מושלת בעולם הפיזי, רומא מושלת בעולם הפוליטי. לכן כל אחד יש לו קול, והקול משתיק את הקול של השני. ולפיכך אמר, אילו לא היה כל תוקף מלכות רביעית, היה נמצא בפועל לגמרי תוקף החמה יותר ממה שנמצא אתה. כביכול, הממד הפוליטי נגנב מהשמש והוא עבר לרומא. והמונע הזה הוא כוח מלכות רביעית, שכל דבר שיש לו משתתף עמו, כי החמה גם כן יש לה כוח מלכות ממשלה ותוקף בעולם, וימצא משתתף עמו הוא ממשלת מלכות רביעית, ובשביל כך לא נמצא כוח אחד בפועל לגמרי בשביל הדבר המשתתף עמו, כי שניהם הם מושלים בעולם, ואין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. לכך אין אחד מהם נמצא בפועל לגמרי, והשני מבטל כוחו, עד שאין כוחו בפועל לגמרי. כן, גם הרומאים לא שולטים על הכל. עובדה, העולם הפיזי לא בידם, אלא בידי החמה. החמה לא שולטת בכל. הנה, הכוח הפוליטי בידי רומא, לא בידי השמש. וזה שאמר, אלמלא כל המונה של מלכות רביעית, היה נשמע כל גלגל חמה. פירוש, אם לא היה כוח פועל של מלכות רביעית שנתן אל מלכות רביעית כוח פועל, היה נמצא בפועל כוח ממשלת החמה בתחתונים, וזה נקרא כל גלגל חמה. כי הכל הוא כאשר הדבר יוצא אל הפועל, כי הכל יוצא אל הפועל. ואתה שיש כאן דבר משתתף, הוא מונע ומבטל כוח השני שלו יוצא אל הפועל כוחו. לכך כוח ותוקף מלכות רביעית בעולם, הוא שמונע שלו ימצא כוח ותוקף החמה בפועל לגמרי. וכן, אם לא היה כל גלגל חמה שיש לו כוח יוצא אל הפועל, היה נשמע כל מלכות של מלכות רביעית, שהיה כוח ותוקף של מלכות רביעית נמצא בפועל לגמרי, עד שלא היה אפשר לבריאות לקבל הכוח הגדול אשר יש לה. ואתה, אל תתאה לומר מה שאמרו כאן, נלמלא כל המונה של מלכות רביעית, שהכוונה היא על האומה, שאם כן היה ראוי להיות נשמע כל גלגל חמה קודם שעמדה מלכות רביעית, אבל הכוונה על כוח מלכות רביעית, והכנה שהיה מעולם. כלומר, גם כשרומא עוד לא הייתה קיימת, היא הייתה קיימת בפוטנציאל. יש פוטנציאל רומאי בעולם. הפוטנציאל הזה הוא זה שמשתיק את השמש. כי כוח של אומה זאת, כוח ההכנה שלה היה מיום שנברא העולם, וזה ממעט כוח גלגל חמה. וכן, כוח גלגל חמה ממעט מכוח הכנה של מלכות רביעית, כי שניהם יש להם כוח מלכות. ומפני כי שניהם יש להם כוח מלכות, והם משתתפים בכוח אחד, ממעטים זה מזה, והרי מזה תבין, כי מה שאמרו חכמים בעניין הכל במקום הזה, כי אינו כל מוחש, אבל כל הזה הוא הכוח היוצא אל הפועל, והוא עניין כל הזה. ולמי שלא ידע, דברים אלו אשר אמרנו בכאן, בכל גלגל חמה וכל המונה של מלכות, מסתפק בדבריהם אשר אמרנו. אבל מי שיודע מוצא דברי חכמים, ומקור שלהם, ובאיזה מקום בינה יצאו דברים אלו, אין ספק אליו באמיתת דברים. כן, הפוליטיקה עושה המון רעש. כן, ודאי. כן, בבקשה, דבר. קול הוא מסביר שזה היציאה אל הפועל, זה נקרא קול. למשל, אם יש לך כלי נגינה, יש לך גיטרה, כל זמן שהיא על הקיר, היא לא משמיעה קולות. ברגע שפורטים על הגיטרה, משמיעה קולות. אז מה זה גיטרה על הקיר? זה מנגינה פוטנציאלית. ברגע שיש קול, זה יצא אל הפועל. אני מסביר לך שהמילה קול יש לה מספר משמעויות. זה מה שנקרא שלמילה אחת יכולות להיות משמעויות שונות. למשל, המילה כוס בעברית. המילה כוס בעברית מציינת כלי לקיבול נוזלים. הנה, זה כוס. יש גם ציפור שקוראים לה כוס, אבל אין לזה שום קשר. זה ציפור טורפת שנמצאת בחורבות, ככוס חורבות, מה שנקרא. וזה שזה נקרא כוס, זה רק בגלל שיתוף השם. לא שזה אותו עניין כלל וכלל. אותו דבר לגבי והכל נשמע בית פרעה, זה דבר אחד. כן? ואילו כל שמדובר עליו בהגדה הזאת, כאן מדובר על ההוצאה מן הכוח אל הפועל. מובן? כמו שאין להשוות כוס לחוס, כך אין להשוות כל לכל. האם הדוגמה הזאת ברורה לך? שואלים אותך שאלה. כן. בסדר. טוב. העניין של הכוס, יכולתי לקחת כל ביטוי אחר שמשמעות כפולה, כן? אבל השתמשתי למשל במילה כוס. יש מילים אחרות שיש על לקחת. מה?
דלק.
דלק?
יש בעל חי שקוראים לו דלק, ודלק זה גם לרוץ.
יש בעל חי שקוראים לו דלק?
נראה לי, לא?
אם אתה אומר. כן, הנה.
דלק יש.
כן, בסדר.
אפילו אין לי, אפילו, אפילו, אפילו.
כן. למשל, גם מילה יש. יש משמעותה דבר ממשי, וזה גם קריאת שמחה. יש! נכון? איזשהו קשר.
יש חנות
מקולת גדולה נקראת יש. כלומר, לכן אני אומר, להשתמש באותה מילה, מילה קול, שקול בית פרעו והקול, זה לא אותו דבר דווקא. בסדר. עכשיו אנחנו מביאים עוד אגדות שבנושא הזה. עוד שם. שלושה דברים קולן הולך מסוף העולם ועד סופו. היום אנחנו הולכים מהר, כי אני חושב שהעיקרון הוא פשוט. לכן אנחנו קוראים את הדברים בפשטות. עוד שם, שלושה דברים קולן הולך מסוף העולם ועד סופו. כל גלגל חמה וכל המונה של מלכות רביעית וכל נשמה בשעה שיוצאת מן הגוף. הנה, אתם רואים מישהו שמת, לא שומעים את הקול שלו מסוף העולם ועד סופו. אז דווקא מוכיח מה שאומר המהר"ל, שכשאמרו ששומעים את הקול של גלגל חמה, מדובר על רעיון. מה אני אעשה? זה הגמרא. יש אומרים אף לידה. יש אומרים אף רדיה. זה המכשיר הזה שמשמיע חדשות. לא, לא. רדיה הכוונה חרישה, כשחורשים. כן. ובאי רבנן רחמי הנשמה בשעה שיוצאת מן הגוף, ועושה בגוף ומתלוהו. כלומר, חכמים התפללו שלא יישמע הקול של הנשמה בשעה שהיא יוצאת מן הגוף וביטלו. וכבר התבהר למעלה, כי הכוח אשר הוא יוצא אל הפועל נקרא קול, כי הקול הוא יוצא אל הפועל. אז אין להקשות והקול נשמע בית פרעה, ששם זה מדובר רק בשיתוף השם מלבד. בסדר? וכבר נתבהר לפני זה, כי השם ברך נתן לחמה כוח פועל בכל העולם, ולכך אמר כי כל חמה הולך מסוף העולם עד סופו. ואמר, כי למעלה אמר, אלמלא כל המונה של רומי היה כל גלגל חמה נשמע, אין זה קשיא, די מכל מקום, קולם הולך, רק שאינו יוצא לפועל הגמור, לכך אינו נשמע. כן? כלומר, אל תקשיא, לפני כן אמרת שלא שומעים כל המונה של רומא. לא, נשמע, אבל קצת. וכן, כל המונה של רומי, שנתן להם הממשלה בעולם, לכך קולם הולך מסוף העולם עד סופו, מצד הממשלה שמתפשט בעולם ויוצא לפועל. וכל נשמה בשעה שיוצאת מן הגוף, כי הנשמה היא נבדלת בלתי גשמית. וכאשר הנשמה היא בגוף, יש עליה משפט גוף גשמי שהגשמי מוגבל, אבל כאשר יוצא מן הגוף, היא נעשית נבדלת בלתי גשמית שלא מוגבל. נחשב זה שהוא מסוף העולם ועד סופו. סוף סוף, כי הנשמה משתחררת מן הגבול. הרי הגוף זה מגביל את הנשמה. הנשמה יוצאת מן הגוף, מתפשטת בעולם כולו. ואמר כי באו רבנן רחמים על זה, פירוש אף כי הנשמה היא מוטבעת בגוף וכאשר היא יוצאת, ודבר זה הוא מסוף העולם ועד סופו, מכל מקום השכל נבדל מן הגוף ואינו מוטבע בגוף, ומצד הזה אין דבר זה ראוי, וזהו הרחמים שהיו מבקשים על זה. כלומר, שגם בשעה שהנשמה נמצאת בגוף, היא לא באמת מוטבעת בו. ויש אומרים אף לידה, כי האדם במשהו בריאה עליונה מאוד, אף שנחשב. עד שנחשב כמו כל העולם, וכמו שתמצא בזה הרבה, לפירך אף הלידה, כאשר האדם בא לעולם ויוצא לפועל, נחשב פועל זה מסוף העולם ועד סופו. הרי האדם הוא מרכז כל ההוויה כולה, אז ברגע שנולד אדם, כביכול עולם חדש נולד. וכן יש לפרש, כאשר נתלה נשמתו ממנו, מאחר שהוא בריאה עליונה ונחשב כמו כל העולם, שכן אמרו השופך דם נפש אחד, כאילו החריב את כל העולם כולו. וכן ההפך, המקיים נפש אחד, כאילו קיים את כל העולם כולו. ולכך פועל זה הוא מסוף העולם ועד סופו. ויש אומרים, אף רדיה. כי השקעת המטר יוצאת אל הפועל להשקעת כל העולם. אף אם אינו משקה כל העולם. מכל מקום כוח הפועל הוא מסוף העולם ועד סופו. אז הוא מבין שרדיה, לפי מה שאני מבין כאן, זה הגשם, הקול של הגשם. כלל הדבר, הכוח אשר יוצא לפועל נקרא קול, לפי שהקול יוצא לפועל. ואילו אשר זכרו, אלו אשר זכו כוחם יוצא לפועל לגמרי, לכך נקרא שקולם נשמע מסוף העולם ועד סופו. ואין אדם, אין האדם יכול לכוון ולבאר הכל בכתב, ולבאר עצם הדברים במיטתם מכל מקום, פתח מפולש פתחנו. וכאשר תבין דברי חוכמה, כי כל אלו שזכר פועל שלהם בכוח ובגבורה. דכתיב, כצאת השמש בגבורתו, זה כל גלגל חמה, וכוח מלכות רביעית פועלת בגבורה, של כך ראה דניאל דתהווה תקיפה כפרזלה, שהיא תהיה חזקה כברזל, מפני שהיא פועלת בכוח כמו הברזל, ויציאת הנשמה הוא בגבורה, וכן הלידה, שנאמר ויפתח אלוהים את רחמה, אלוהים זה מידת הגבורה, וכן הגשמים, כדי איתה בפרק כמה דתענית, אצל מזכירים גבורות גשמים, וכבר ביארנו בחיבור גבורות השם גם כן. ולכך נזכרו כולם בברכת, אתה גיבור לעולם השם, מלך ממית ומחיה, והכל בדין ובגבורה. ומתיר אסורים, זהו הלידה, שמוציא אותו מן האסורים, כמו שהוא ידוע. ומוריד הגשם, זו רדיה, שגם הוא בגבורה, שמביא המטר מיליונים תחתונים, והוא בגבורה. והנה כל אלו הם בגבורה. רק המונה של מלכות רביעית, וכן החמה לא נזכר באותה ברכה, כי אין ראוי להזכיר בברכת התפילה שבח אלו שניים. ומחמת שם בגבורה, קולם נשמע מסוף העולם עד סופו, כי מידת הגבורה לא יתחלק דבר זה. והוא מסוף העולם ועד סופו, כי לא יתחלק דבר שהוא בדין כלל. ודבר זה הוא עמוק מאוד מאוד, והוא מסתרי החוכמה, סתרי החוכמה. אבל העיר אותיך דברי חכמים בקצת הבנה מדבריהם העמוקים מניים, ומבנה שכולם הם בגבורה וכל גבורה בכוח דין, לכך נשמעים בכל העולם, כי לא יתחלק, כמו שהתבהר. ודי בזה, כלומר דין, זה שווה לכל. כן. כי זה כאילו תחרות עם הקדוש ברוך הוא, לא יפה. אבל כאילו יש עובדי עבודה זרה. טוב, עד כאן להיום. שלום.